ערב טוב, יותר נכון כבר לילה טוב. אני בחרתי, וויל וסקינן בהכנה, בהתבוננות, לקראת יום העצמאות, אני בחרתי לחזור אל ספר היסוד, ספר אורות, שאומנם התפרסם ב-1920 למניינם, 19 שנה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, ומאז עברנו תהפוכות גדולות. בעזרת השם שבוע הבא נחגוג 74 שנים לבניית המדינה, ועדיין כדי להבין אל נכון במבט ארוך, לא רק במבט ארוך, את התהליכים הלאומיים שלנו, לאומיים והעולמיים, צריך לחזור תמיד אל ספרי היסוד. הנה, חשבנו שאנחנו יודעים הכל, ופתאום באותה ארץ שבה התרחש חלק נכבד משואת עמנו באוקראינה, צריך לומר בסיוע לא קטן של סביהם של היושבים שם, מתרחש פתאום מלחמה שאף אחד לא חשב שיכולה להתרחש במאה ה-21. כנראה שבדרך לגאולה שלנו יש לקדוש ברוך הוא עוד כמה שפנים והפתעות, מאיראן ועד אוקראינה, ומי יודע עוד מאיפה. ולכן ההתבוננות בלונג רן של האומה הזאת ושל עם ישראל בארצו, היא לא שייכת רק לטווחים של 74 שנה ואפילו לא 200 שנה, שייכת למבטי אורך ועומק שצריכים להיות פנימיים מאוד מצד אחד, ומתבוננים במציאות מצד שני, כדרכו של מרן הרב זצ"ל, כותב ספר האורות. אני בחרתי לחזור לכן אל הספר הזה ולפסקה שמתבוננת באספקט אחד שקשור לשיבת עם ישראל לארצו, מתוך עוד לפני השואה, וביתר סט אחרי זה מתוכה, אבל שוב מתבוננת על דברים שהם לא נראה בהם קשר ליום שיצאנו ממנו היום, אבל כן יסודות ש דרכם הרב מתבונן על התהליכים הארוכים של עם ישראל. פסקה לקוחה מספר אורות, כמו שאמרתי, חלק אורות התחייה, שבו נמצא ליבת ההתבוננות של הרב על התחייה, על הגאולה, על שיבה לארץ, על הקמת המדינה, שלא צפה אותה אבל לא ראה אותה בעין, ראה אותה בעין, אבל בעין פנימית. בואו נקרא ביחד. סדר הגאולה ותחיית האומה בארץ ישראל צריך ללכת על פי סדרי הנבואה של, ציטוט, וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. זה לקוח מירמיה עולם את א', החלק השני של הפרק, חלקו הראשון, אנחנו קוראים אותו ביום השני של ראש השנה, בהפטרה של היום השני של ראש השנה. כלומר, השם מצא חן במטבח, עם שרידי חרב, הלוך להרגיעו ישראל. תראו איך הפסוק הפשוט הזה קיבל בדור האחרון משמעות מפלצתית, עם שרידי חרב. ככה פותחת ההפטרה של היום השני של ראש השנה, ומחציה השני מובא הפסוק הזה, שהוא נראה במבט ראשון כלקוח מספר יחזקאל, שמרבה להשתמש בביטוי אדם, אבל זה מירמיה י"א. והנביא אומר, וזרעתי את בית ישראל כאדם הזורע זרעים בארץ על מנת שיגדלו, ממילא הוא מתכוון כנראה לשיבה לארץ, להחזרה של עם ישראל לארצו, ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. באותיות הקטנות למטה הם יכולים לראות בבריף כזה מהיר שהמפרשים מצד אחד קלטו את הפער, את ההבדל הזה, את הדיסוננס שבין אדם לבין בהמה, בין זרע אדם לזרע בהמה, אבל רובם ניסו לראות בו ברכה, או ניסו לראות בו חיבור ולא הבחנה. כך רבי, אני הולך דווקא מלמטה למעלה, כך רבי ישעיה מטרני שכתב הרבה אותם בבנים וברוב בהמות, כך גם רבי מנחם ברבי שמעון שכתב שיפרם השם וירבם לרוב הם ובהמתם, זה לא ניגוד, זה חיבור. כך גם הרד"ק היחיד והם רובם חלקם לפחות גם נשענו על תרגום יונתן קדום שכתב היומיה אתן אמר השם יבוא יום ואקיים ית בית ישראל וית בית יהודה אסגינון באנשה הרבה אותם באנשים ואצליחינון בבעירה ואצליח אותם בבהמה שהיא סמל לרכוש. היחיד מבין המפרשים שדקר את הפער שיש בין הביטוי אדם ובהמה הוא רש"י שכתב זרע אדם וזרע בהמה מתחת לתרגום יונתן הטובים והשכלים שבהם. רש"י כן הבין שאדם ובהמה שניהם מתייחסים לאנשים, שניהם מתייחסים לאדם, ופירש את זרע אדם כטובים וזרע בהמה כשכלים. זאת אומרת כבר נעץ את זה שטובים וטובים מול שכלים זה לא טובים במובן אלה מתנהגים יפה ואלה לא, אלא יש פה איזה פער בתפיסה, בתודעת החיים נקרא לזה ככה, שזה בדרך כלל המושג של שכל, הוא לא בהכרח טיפש. וכאן רואים את זה מהניגוד, הטובים מול השכלים. אני אזרעם כולם להיות זרע שלי. ואז הפרוש של פסוק מתפרש, וזרעתי את בית ישראל לבית יהודה לעתיד לבוא, אני אסוף את כולם ואת כולם השייך אליי, החבר אליי, אזרעם להיות כולם זרע שלי, אין הטובים ואין השכלים. מה שעצמו נע ונד עם פירושו כדרכו גם בתלמוד וגם בתורה ובמקומות אחרים, כשלא ניחל לגמרי בפירוש שלו, אז הוא מביא פירוש נוסף, הוא מהדק את הפירוש שלו והוא ציטט את התרגום יונתן, שהוא לכאורה סותר את מה שהוא אמר בחלק הראשון. זרע אדם וזרע בהמה, תרגם יונתן, הקיימנון כבאינשה והצליחינון כבעירה, אל הוא פרש את התרגום יונתן, כבעירה כבהמה, הוא שינה זרע אדם וזרע בהמה, אז זה כזרע בהמה, זרע כבהמה, שאין עוונותיה נפקדים עליה. אז רש"י לקח את התרגום יונתן והסיט אותו טיפה לכיוון שלו. כן יש הבחנה בין אדם, בין זרע אדם לזרע בהמה, בין אדם לבין בהמה. בפירוש הראשון, בחלק הראשון של הפירוש שלו, הפער הוא חריף, זה טובים מול שכלים, אלא שכולם יגאלו, כולם יזרעו, כולם יוצמחו מחדש בגאולה, ואילו בחלק השני הוא מחבר אותם טיפה, אבל עדיין מציג את הבהמה כמי שאין עוונותיה נפקדים עליה. שאין עוונותיה נפקדים עליה, כלומר, זה זכות להיותה שכלה במרכאות, אין עוונותיה נפקדים עליה. הרב, שהיה גאון עצום, הכיר בעל פה את כל המקורות האלה, והוא בחר דווקא לשים במרכז הפירוש שלו את הגמרא בחולין, שמצטטת את הגמרא בסוטה, ומובד גם במדרש, ושדווקא מבחינה בחלק, כמו החלק הראשון של רש"י, וזה הציטוט כאן, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. מילת המפתח שהרב זצ"ל שלף מהמדרש הזה, כמו שנראה עכשיו, הוא דווקא המילה לחוד. כלומר, העובדה שהנביא אומר וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, שזה שני בתים, זרע אדם זבר הבהמה, פחות מעניין את המדרש לשייך מי מבית יהודה ומבית ישראל הוא זרע אדם וזרע הבהמה. זה שני צירים, זה שני אופעים, ומילת המפתח לכן במדרש שהוא מצטט כאן היא לחוד, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. להלן נראה בתוך דברי הרב שהוא מבחין כאן שני סוגים של נפשות, ובהמשך ננסה להראות שהוא מנסה לסמן שתי מגמות, שתי מגמות בתהליך הגאולה שלנו, בתהליך התחייה שלנו, בתהליך השיבה לארץ, והמגמות האלה הם ילוו אותנו כנראה הרבה הרבה שנים. 74 שנה בהיסטוריה זה אפילו לא רגע, זה בקושי שנייה. אנחנו עפים על עצמנו עם 74 שנה ומחפשים גימטריות וכל מיני פטנטים כאלה, במבט היסטורי זה פרומיל, במבט אלוקי זה גם אפילו לא פרומיל. בסדר? ולכן היסודות, המגמות שהרב יסרטט כאן, הם מגמות שליוו וילוו אותנו כנראה עוד הרבה שנים. הרב אם כן נצמד, כמו שאמרתי, להבחנה של המדרש, שהצורה אולי הכי בולטת שבה היא נמצאת ברשי בחלקו הראשון. הטובים והשכלים שבהם אני אזרעם כולם להיות זרע שלי, אני אזרעם להיות זרע שלי, כלומר שניהם שייכים לפעולה שאני הולך לעשות. אבל הרב לא הולך להסתכל בזה על טובים מול שכלים, טיפשים מול חכמים, טובים מול רעים, אלא מתמקד, כמו שאמרתי, במילה לחוד, ודרכה הוא הולך לאפיין שני סוגים של נפשות. בואו נקרא. קודם כל, כדרכו הוא מטיל עיקרון. שלמות הצורה מוכרחת להיברא. בחיים, כדי שדברים ייבנו טוב, בייחוד דברים שהם צריכים להיות מורכבים, צריכים להיות בהם כמה כוחות, אנחנו מתחילים קודם כל בהפרדה, בהבדלה, בבניין מוצק, עמוק, של הפרטים הנפרדים, ואז מחברים אותם. באורות הקודש, שמונה קבצים, מובא כמה פעמים מאמר הזוהר, סיטרה אחרה, שרלי בחיבורה, וסיים בפירודה. סיטרה דקדושה, שהוא זה שמעסיק אותנו כאן, צד הקדושה, האופן שבו הקודש פועל בחיים, בניגוד למצופה ממנו, הוא שרי, הוא מתחיל תמיד בפירודה, הוא מתחיל במצבים מפורדים, וסיים בחיבור. בהקשר של הפסקה שלנו כאן, שלמות הצורה של הדבר מוכרחת להיברא, ולכן צריך לעשות קודם בר, חוץ, הפרדה, ואז לחבר את הדברים. הדוגמה הקלאסית זה איש ואישה. בסדר? הרבנית חנתה או זכר צדיקה לברכה, נוהגת הייתה לומר שהרבה צרות היו נחסכות אם הבעל והאישה היו מגדלים אותם מגיל 3 ביחד. פעם היו נוהגים שדך גם בגיל 3 ובתימן להתחתן בגיל 13, אבל לא לזה התכוונה, אלא שכל הצרות של החיפושים והדייטים והבלגנים והבירורים והתמונות שאסור לקחת, לא מצחיק, התמונות שאסור לקחת נגמר השיעור, שלום לכולם. העברתי את המסר המרכזי שבשבילו באתי, ועכשיו אני יכול לנסוע הביתה כבר מאוחר, 9:20, אם התחיל שיעור באורות ב-9:20 בערב. בסדר? אז הרבה צערות היו נחסכות אם פשוט היו נולדים, השם הרי לא אלמן ישראל ואין מגבלה לקדוש ברוך הוא, שם אותם ביחד, מגדל אותם בעציץ מגיל אפס, גדלים ביחד, מתבגרים ביחד, מתחתנים, שלום על ישראל. לא, כנראה שצריכה להיות הפרדה, כל אחד נבנה בשלמות צורתו מתוך הבר הזה, להיברא בר, ואז להתחבר. עיקרון הזה ייושם עכשיו על זרע האדם וזרע בהמה. הנפשות שלהלן ננסה להראות שהן גם מגמות, לא רק נפשות, מבני נפשיים של ותפקידים של אנשים באומה, אלא גם מגמות חיים של האומה. הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, אנשים בעלי דחף מעשי, בעלי שרואים מול העיניים כל הזמן את הכלכלה, את התעשייה, את ההייטק, את הביטחון, את הייצור, את הכסף. נפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, מוכרחות להתייצר. ההתייצרות היא ההמשך של ההיברעות. בריאה ואחרי היצירה, מוכרחות להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו. אצל הדתיים לאומיים אוהבים הכל לעשות בסמכם כזה, דתי לאומי, תורה ועבודה, אנשי אמונה בעולם המעשה. המון סיסמאות שמנסות לחבר. דוקטור בורג, שהיה מראשי המפדל בדור הקודם, היה אומר שאנחנו המקף, ציונות דתית, אנחנו המקף. זה דבר יפה מאוד ועמוק מאוד, אבל הוא גם מסוכן מאוד. מורי ורבי ועטרת ראשי ארני כפרת משכבו, שיהיה השיעור הזה לעילוי נשמתו, הרב אברהם יהושע צוקרמן, ארני כפרת משכבו, היה אומר שעושים גם וגם, אז בסוף זה מגמגם. זה לא פה ולא פה. עיקרון שהרב הולך להציב כאן, הוא אומר, לפני שאתה מחבר תפריד קודם, תפריד, תעצים כל דבר בצורה העצמית שלו, ואז תחבר אותם. כך איש ואישה, כך הכוחות באומה, כך הנפשות שונות. זאת הסיבה שהרבה פעמים, לכן שמנסים לחבר, יש המון מריבות, כי כל אחד מאוד העצים את הצורה שלו באופן עצמי, בר מהשני, ועכשיו שאתה רוצה לחבר אותם, בלגן לא קטן. ככה זה בפרט, ככה בתוך הנפש שלו, ככה במשפחה, ככה גם באומה. אבל אומר הרב, זה מסט. שלמות הצורה מוכחת להיברא. הן שלמות הצורה של כל כוח, והן השלמות הצורה של החיבור. לכן, הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, מוכחות להתייצר מתוך ההיברעות הזאת, מכל הגוונים החזקים הצריכים למידה הזו, ולמשוך את הסטיק, ולהיבנות בעמדה הזאת, בנטייה המעשית הזאת של היישוב, של הכלכלה, של המדינאות, של מעצמת ההייטק, בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה הזאת. מן הצד השני, האנשים בעלי הנפשות האציליות, תכף נחזור אל הביטוי הזה, קודם נקרא איך הרב מסביר אותם, מחיי הרוח, זה התפקיד שלהם. הם אנשים שצריכים לתת לאומה את הרוח, את עולם הדיבור שלה, את עולם התכנים, את עולם הערכים, ויותר עמוק הוא מעדני הנשמה. הרוח זה הדיבור, זה השכל, זה הספרות, אבל יש פה רובד יותר עמוק שצריך להיות. צריך לעדן את הנשמה. שהם מודיעים ומזריחים שהאומה זה לא רק יישוב ארצי, כלכלה, ביטחון, עסקים. הם מודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה והעולם. לכן זה חייבים להיות אנשים בעלי נפשות אציליות. שימו לב שהרב לקח את העולמות מהסידור של הספרדים, בסדר? פסוקי דזמרה, נכון? עשייה? לא מנחגנה. עשייה, יצירה, יוצר אור ובורא, בסדר? 18 אצילות, בסדר? ספרדים, אשכנזים, השם החזיר אותם בתשובה שלמה, לא יודעים על מה אני מדבר בכלל. ספרדים מנדנדים בראש כאילו הם מבינים מה אני אומר. בסדר? שימו לב שהרב הכניס את כל העולמות כאן, אבל ברובד מאוד מעשי. אבל כן, האנשים בעלי הנפשות האציליות, זאת אומרת שתודעת החיים שלהם, שעומק העולם הרוחני שלהם הוא בעולם מאוד עליון, בעולם האצילות. הרב הוא היה אישיות כזאת, המהר"ל, רמח"ל, רב סולובייצ'יק. זה אנשים שהעולם הרוחני, שהעולם שלהם זה דבקות בהשם. שתודעת החיים שלהם היא מתבוננת על החיים לא מהצד הפרקטי והכלכלי שלו, אפילו לא מהצד המשפטי, אפילו לא מהצד הספרותי הרוחני. גם עולם האמונה שלהם זה לא מחשבת ישראל, זה אנשים שחיים בתודעת דבקות מתמדת. היה הרב זצ"ל, הוא היה איש ציבור ועסק המון במעשים, אבל תודעת החיים שלו והתבוננות, אורך המבט שלו, היה שייך לעולם האצילות. הרב נרי היה מספר, כשהוא היה נכנס לבית המדרש, היית מרגיש כאילו שבת נכנסה, אנחנו נמצאים בליל שישי. הוא היה כאילו שבת נכנסה, היית מרגיש ששבת באה איתו. כי הוא היה נשמה של עולם האצילות. ויש סוג אנשים כאלה חייבים להיות באומה, אנשים בעלי הנפשות האציליות, שתפקידם לחיות את הרוח, ולא רק זה, יותר עמוק, לעדן את הנשמה, לחבר את הנשמה לעדן, להביא אותה לעומק העליון שלה, שברמה המעשית הם מודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה והעולם. זה תביעה אוניברסלית, לא רק לאומית. גם הם, בדיוק כמו הנפשות הנוטות לבניין מעשי, יצאו אל הפועל בכל מילואיהם. יצאו צריכים לצאת אל הפועל. בכל מילואיהם. דווקא טיפוסים מלאים, כלומר דווקא כשהאומה תיצור מצד אחד אנשי כלכלה, אנשי משפטים, אנשי עבודה, אנשי התיישבות, תעצים מאוד את יכולותיה הכלכליות, הפיזיות, המעשיות, ברמה הלאומית וברמה העולמית. מצד אחד, ומצד שני, תפתח את אנשי הקודש שלה, את הנפשות בעלי הנשמות, נפשות האציליות. אם מדינת ישראל הייתה מבינה מה היא צריכה לעשות עם הכסף שלה, ויש לה הרבה כסף, עם כל הבחיינות שלנו, יש לה הרבה כסף, היא הייתה בונה ישיבות שזה תפקידן. היא הייתה שמה את הכסף שלהם בישיבות כדי להוציא את, את הסוג האנשים האלה, סוף שורה שנייה בפסקה השנייה, אנשים בעלי הנפשות האציליות, שתפקידם להחיות את הרוח, כי אחרת החומר והכלכלה לצד המעשי ישתלט על החברה, על האומה, על התודעה, גם של הפרטים, שכולם רוצים להיות מהנדסים, וגם של הכלל, שכל מה שהוא חושב זה חול, כלכלה וכסף. ויותר עמוק, לא רק לחיות את הרוח, לעדן את הנשמה. לעדן את הנשמה, לחבר אותה למקור הכי עליון. אבל הרב אומר, הכלל הזה הוא שרי וקיים. דווקא טיפוסים מלאים, פיתוח מצד אחד אנשי כלכלה וחומר ועשייה מאוד מקצועיים, ביכולות אלקטרוניות וטכנולוגיות ופיזיות ומסחריות ו-whatever ברמה הכי גבוהה, ובאותה נשימה פיתוח אנשי קודש, אנשי סוד, כמו שאני אומר לקמן, ואנשי קודש עליון, דווקא טיפוסים מלאים, משפיעים יפה אלו על אלו. לא כמו התפיסה השגורה בהמון, שאתה תהיה פחות קצת אתה, ואני אהיה קצת פחות אני, ואז נוכל להסתדר ביחד. כל אחד יוותר קצת. בעולם הרוח אומר הרב, ובעולם הרוח של האומה, אין ויתורים. כל טיפוס צריך להיבנות בכל מילואו, במלאות, במלאות החיים השלמה שלו. ואז הם מתחברים יחד ליצירת גבייה לאומית, גוף לאומי אורגני, כולל, מכלול לאומי, גופני, גדול, שאת זה נותנים אנשי הבניין המעשי, שאור חיי נשמה קדושה כבירת כוח זורח עליה, בעלי הנפשות האציליות. זאת אם כן ההבחנה הראשונה שהרב עושה, וכבר ממנה אפשר לראות, כמובן זיהה את זה במציאות בשטח שהוא חי בה, וראה את כל הדחף המעשי, את הדחף לבנות את הארץ, עלייה, התיישבות. מי שזיהה את התופעה הזאת במבט עמוק, היה אחד מאנשי העלייה השנייה, ומהיותר מעמיקים שבהם, אחד האנשים היחידים שסופר שי עגנון, שהיה אדם מאוד ביקורתי, העריך, אפילו העריץ, ושמו היה ברל כצנלסון. ברל כצנלסון היה מראשי תנועת הפועלים, איש העלייה השנייה, אנשי כנרת וכן הלאה, נפטר בגיל צעיר בלב מלחמת העולם השנייה פה בארץ, מהמנהיגים הגדולים של תנועת הפועלים, והוא זיהה כבר בשנת 34 וכתב שהיום אנחנו עסוקים רק בחומר וזיף-זיף, ככה הוא קרא לזה, מאוד בבניין המעשי, והדבר הזה יהפוך לדורות שאחרינו למצוקת נפש גדולה. ככה כתב ברל כצנלסון כבר בשנת 34. זאת אומרת, המיקוד שאפשר היה לראות אותו כמיקוד היסטורי, כי 2000 שנה בגלות, לא עסקנו בארץ, לא עסקנו בחומר, גם הרב כותב את זה בכמה מקומות. אז המשיכת הסטיק לצד המעשי, לצד של בנייה, שלא להתעסק ברוח, להתעסק בחומר, בבניין, בעלייה, בהתיישבות, בחומר, הוא מאוד מובן. הרב אבל העריך גם להסביר מה תהיה הבעיה עם התנועה הזאת, וברל כצנלסון היה מהיחידים בתנועת הפועלים שזיהה את הדבר הזה, וכבר בשנת 34 כתב אותו. המיקוד, מיקוד היתר הזה, ההכרחי, בבניין המעשי, בחומר, בכלכלה, בכיום, ואז בבניין החומרי של הארץ ושל האומה, יהפוך לדורות הבאים אחרינו, ככה כתב ברל כצנלסון, למצוקת נפש גדולה. פרופסור אהוד לוז, שמלמד או לימד, עדיין מלמד, פה בבר אילן, אוניברסיטת בר אילן, בנו של קדיש לוז, היה יושב ראש הכנסת, מביא את הדברים בספרו מקבילים נפגשים, לפני כמה עשרות שנים, כתב, ונקודה שדוקרת ממש את הנקודה הזאת, זה הרב אומר, זו תנועה הכרחית, זו תנועת הפרדה הכרחית, צריך לפתח מצד אחד אנשי מעשה, אנשי חומר, עולם כלכלי מאוד חזק, ומצד שני לפתח אנשי קודש, ועד עכשיו הוא רק הוביל את הטיעון שזה להפך, זה טוב ככה, כי רק טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו. עכשיו הוא, בפסקה הבאה, הוא נכנס קצת לאימות, ללחוד, להבחנה ביניהם, אפילו ניגוד ביניהם. החיים האציליים העליונים, חיים בזיקה לעולם הקודש העמוק, העליון, לעולם הסוד, למבט הפנימי על החיים, כשהם מלאים בכל יפעת גבורתם, יפעת, יופי, הופעה. כלומר, כשהם לא נשארים בעולם הרוחני העליון שלהם, אלא הם מופיעים בכל עוצמתם הרוחנית ומתפרטים למציאות, הינם ממסד ועד התפחות שלהם, מראשם ועד הנעליים, בכל קומות החיים שלהם, ממסד ועד התפחות שלהם, נעלים מחיי ההמון. עולם אחר, זה קטגוריה אחרת מחיי ההמון. איך מוגדרים אצל הרב חיי ההמון? שעיקר מעיינו הוא תיקון המעמד הכלכלי. לכן אצלנו היום מאוד, הכלכלה זה שם המשחק. הכלכלה זה שם המשחק, סביב זה מסתובב הכל. היום אין חלוצים, ויש גם אוניברסיטאות, וגם התיישבות, גם כלכלה, וגם עולם רוח, גם ספרות, וגם זה. נראה שכאילו מה שהרב דיבר על הפעם יעבר. אבל מה שאמרתי, שני ההבדלים האלה בין נפשות, הם גם שתי מגמות בחיי האומה. החיים הרגילים של האדם הרגיל, אם נחליף את המילה המון, הפריזמה, המשקפיים שדרכם הוא מסתכם על החיים, וזה דרכם גם החברה מסתכלת על החיים, וזה מה שמעסיק אותה, זה בלשונו של הרב, המעמד הכלכלי, תיקון המעמד הכלכלי. בשפה פשוטה לאנשים המבוגרים שבקהל, לסדר את הילדים בחיים. או להסתדר אנחנו בחיים. אבל בסוף זאת הפריזמה, ולכן בסוף כולם ילכו ללמוד הנדסה, מכונות, אלקטרוניקה, מחשבים בעיקר, הפקולטות למדעי הרוח מתרוקנות, גם פה, גם בירושלים, גם בתל אביב, ללמוד פילוסופיה זה רק משועממים או דתיים עושים את זה, גם מחשבת ישראל, ותלמוד בכלל אין מבקש, לדעתי בחלק מהמקומות הפקולטות נסגרות אפילו. מה בבר אילן? יש. עדיין יש. הדוסים תמיד ישמרו את הדברים. על שמרנות כבר דיברנו. זה מגמה. אם בתקופת הרב זה היה בכלל איך יוצאים מהגלות, עוד אף אחד לא חזה שהקטסטרופה הזאת של מלחמת העולם השנייה הולכת ליפול על העולם ועל העם שלנו, אבל ברור שהיה פה שינוי במגמה. מהניתוק מהגלות והרצון לבנות טיפוס אדם חדש, כביכול, שלא מתעסק ברוח, אלא בונה, עושה, חי, מיישב, יוצר, עם ככל העמים, מה שהיה בזמן הרב בכלל שינוי דפוסים מהגלות לארץ ישראל, אצלנו שכבר יש לנו היום מדינה, זה שתי מגמות. המגמה האחת, שהיא המגמה הרווחת, הרב קורא לזה בהמון, זאת אומרת אצל האדם הרגיל, הוא תיקון המעמד הכלכלי. הכלכלה זה שם המשחק. זה בסוף הדבר המרכזי. שימו לב למשפט הבא, שהוא משפט מאוד משמעותי גם היום מבחינה ערכית ורוחנית. ואפילו החכם והסופר שבו, בחברה כזאת, בהמון, הכוונה מבחינה לשונית, אבל הכוונה בחברה כזאת, שבו זה בהמון, סוף סוף המוני הוא. המוני כאן לאו דווקא במובן השלילי, אלא חי בדפוסי החשיבה של ההמון, ארצי ומעשי. המחשבה שחברה יכולה להיות חברה ערכית, חברה בעלת תודעה ארוכת טווח, שמה שיזבין את חיי הרוח שלה זה רק ספרות יפה, אני אומר את זה עכשיו גלויות, עמוס עוז ואלף בית יהושע, ואפילו עגנון, היא מחשבה נועלת, אומר הרב. חברה צריכה חיי רוח ועידון נשמה, צריכה תוכן רוחני עליון שיחיה אותה, כי ספרות בטבעה היא ספרות של העם שאת סיפורו היא מספרת. ואם חיי החברה, מרכז עניינם זה תיקון המעמד הכלכלי, מרכז עניינם זה החיים החומריים של הפרט ושל הכלל, זה הכלכלה וההייטק ברובד הנלי וברובד הפרטי, או אז גם הספרות תהיה כזאת. לפני כמה שנים, עוד כמה וכמה שנים לפני שחלה מורי ורבי הרני כפרת משכבו את חוליו האחרון, באנו אליו בסוכות, אני ואשתי, יצא לנו בינגו, אף אחד לא היה. הרב, זכר צדיק לברכה, הרצו כמה נשא בסוכה, לבד, היה לנו 10 דקות של חסד, לא רצינו עד שיש לו זמן לבד לאכול לו את הראש, 10 דקות של חסד. ואז הוא אמר דבר שלא שמעתי אותו אומר בחיים. אמר, אני הולך לכתוב מכתב לביבי. אני הייתי מקבל מכתב מהרב. מה המכתב? כמה זמן לפני כן, נראה לי שזה היה באום, ביבי דיבר שם, וכיד לשון הלימודים שנתן לו השם, הפך שם נאום נאום, ובין השאר הוא אמר שם ש... פרס את כל ההשפעה העולמית של עם ישראל בעולם. אנחנו הבאנו את הטפטפות לכל העולם, ושם נראה לי הוא טבע את המושג של מעצמת ההייטק שהוא השתמש בה מאז, ונראה ממש את איך האומה הקטנה הזאת שבאמת שליש ממנה נכחד רק לפני 80 שנה, טיפה יותר, הפכה למעצמה חקלאית, הייטק, whatever. וזה התריף את הרב הרני כפרת משכבו. הוא אומר, זה אתה עומד באום, מול כל אומות העולם, וזה מה שאתה אומר על עם ישראל, גם זה, בסדר. אבל קודם כל תגיד, נתנו לעולם את התנך, נתנו לעולם את האמונה, האמונה. נתנו זה, מה התפתפות? גם תפתפות. תכף נראה שהרב אומר, גם תפתפות. גם הייטק. אבל זה ציר, אמר אני הולך לכתוב מכתב לביבי. בסדר? אבל זה לא פלא שמפי ראש ממשלתנו לשעבר ולעתיד. סבכתי עכשיו. טוב בסדר, אני בן של עיתונאי, הכל מחושב. תכננתי את זה עם אבא שלי לפני כן. כל מסודר, יש לי ייעוץ מקצועי צמוד וגם משפטן צמוד. לשעבר ולעתיד, בעזרת השם. כבר אמרתי לכם, הקדוש ברוך הוא, יש לו עוד כמה וכמה שפנים. ראש ממשלתנו זה, שהוא, כל הבעיות שלו, אבל יש לו מבט היסטורי, זה לא היסטוריה, מבט היסטורי, וזיכרון השואה, ואמונה בנצח ישראל. בסוף אתה עומד באום, וככה אתה מציג את עם ישראל? ככה אתה מציג את הישראל בסדר, אתה רוצה לדבר עם העולם בשפה שהיא השפה שלו, הכל סבבה. אבל גם שתדבר עם העולם עם השפה שלו, דבר קודם כל עם עצמך. תגיד מה עומר החיים שלך. לכן הרב אומר, אני חוזר אל הטקסט, אפילו החכם, אנשי המדע, אנשי מדעי הרוח, ואפילו הסופר שבו, אנשי הספרות, שהם אמורים להיות הרבנים של החברה המודרנית הישראלית, סוף סוף המוני הוא. זאת אומרת, חי בתודעת המון. שוב, אולי עכשיו מתכוון כאן להמוני במובן של נעמוך כזה, הספסוף. הוא מתכוון חי באותה תודעת חיים. ארצי ומעשי. בכל מעיינו, בעובדה שכל מעיינו נתון לחיי הזמן והעולם. במה נבדל איש הרוח, שהוא איש קודש, מהחכם והסופר של החברה הכלכלית, במרכאות, בדבר הזה. והקפה רוחנית עולמית לא תיווצר ברוחו. איש הרוח הוא צריך לספק לאומה, לחברה, מבט של הקפה רוחנית עולמית, מבט עומק שהוא מקיף, הן באורך המבט שלו מהמקור ועד העתיד, והן במבט הכולל שהוא, במכלוליות שלו, הן בתמונת המבט שלו על העולם לכל רבדיו, מה עליון הנשמתי ועד הפרקטי המעשי, לרוחב ולאורך. והקפה רוחנית עולמית, זה הסופר שמספר את החיים, וזה נורא מרגש, ולפעמים זה מדהים גם. אני אגיד את זה בצורה חריפה, והוא מסתם יסלח לי, הוא בטוח סולח לי, אני גם אשאל אותו את זה, גם הרב חיים סבתו, סיפורים הכי נוגעים והכי עמוקים שלו, בסוף, הוא סופר, הוא איש קודש, הוא תלמיד חכם, אבל הספרות שלו מטפסת מעל לכל הספרויות המדוברות כאן, ועדיין גם היא ספרות, שאתה מספר את החיים ולא סופר אותם, ולא כותב את הספר שלהם בעצמך, מתוך תודעת הנשמה והאמונה, בסדר? או אז אתה מתאר את החיים ולא מחיה אותם. וכאן הרב לא נשאר במקום הזה, הוא כן עושה את החיבור. את החיבור בין אנשי הקודש לבין אנשי המעשה. שימו לב למשפט החותם את הפסקה הזאת. אבל הטיפוס השלם של גיבורי האצילות, תראו זה ביטוי מעניין, למעלה הוא קרא להם בעלי הנפשות האציליות. אחרי זה, אין אחרי זה. אחרי זה הוא דיבר על החיים האצילים העליונים. כאן הוא גורא להם גיבורי האצילות, כי גיבור זה מי שיודע לא רק להישאר ברובד העליון האצילי, אלא מי שיודע לפרט את זה לפרטי החיים. גבורה היא תמיד פירוט התוכן הכולל, העליון, המקיף העמוק, לפרטים קטנים. לכן כאן הרב גורא להם גיבורי האצילות. זאת אומרת, אנשים שבכוחם לקחת את הקודש, את העומק, את עומק החיים של עם ישראל, את הנשמה, ולפרוט אותה לפרטים קטנים שיחיו גם את האנשים המעשיים. אבל הטיפוס השלם של גיבורי האצילות, שבגללו הסביר הרב צריכים להיווצר אנשים כאלה לבד ואנשים כאלה לבד. אנחנו נורא אהובים שאנשים יהיו גם ילמדו בישיבה גבוהה איזה 5 שנים, ואחרי זה ילכו, אני לא אגיד את שם היחידה, כדי שאני לא אסתבך פה עם זה, אבל אחת מתחילה באלף, אחת במם, עדיף אחת עם סמך במם, וקיצור. יש מספיק לכל הדוסים שרוצים להראות שהם גם יפים וגם אופים. סבבה? והאלה מאחורי המחיצה צוחקות, אבל זה בכלל לא מצחיק, כי הם רוצות שהוא גם יהיה תורני, וגם אשכנזי, גם חם כמו ספרדי, אבל גם עמוק כמו זה, גם היה בישיבה, אבל שיעשה צבא, גם שהוא לא ייקח תמונה, אבל שהוא יבוא יפה לפגישות, גם, וכתר כולם גמגמים. והמסעדות מרוויחות. כל בסדר. אבל הטיפוס השלם, אתם צוחקים עליי או איתי? ואתם עוד תלמידים שלי. חברים, תלמידים, חברים מקשיבים. אבל הטיפוס השלם של גיבורי האצילות, זה לא אצילות רוחנית, מיסטית, אנשי סוד, חיים בזה, זה גיבורי האצילות. הם לוקחים את התוכן הזה ואיתו יורדים לחיבור המציאות. מאציל על גיבורי הגשמיות, הנה גיבורים מול גיבורים, גיבורי הגשמיות, את הוד קודשן. ההוד זה תמיד התוכן שהוא מהדהד, כלומר שהוא יורד ומתפרט בחיים, הוא מפרט את הנצח. ודווקא לכן את הוד קודשן, על ידי קרני זוהר המופיעות בהם. זה לא קרניים כאלה של שמש כמו בציורים של הציירים הנוצריים, הזוהר הוא התוכן השכלי העליון. על ידי קרני הזוהר המופיעים מהם, כלומר על ידי התכני העומק שהם מחברים אליהם את העשייה של אנשי המעשה. הרב כאן מחפש את כן את השילוב, כן את החיבור. הוא אומר זה טיפוסים שונים, אבל יש להם יכולת להתחבר, ולכן לא צריך לחשוש מפיתוח הכלכלה. עכשיו אני עוזב את הטיפוסים הנפשות של הרב ומשליך את הדברים אל מגמות באומה. בסדר? הרב דיבר על טיפוסים, על מבני נפשות, על תפקידים של אנשים באומה. אני עכשיו הולך צעד קדימה ומסרטט מגמות. מגמה אחת היא מגמת אצל הרב זה נקרא מגמת החומר, אני אתעקש דווקא לקרוא לה כמו שהרב קרא כאן, מגמת הכלכלה. בסדר? הכלכלה, בניית מדינה חזקה, בניית כלכלה, בניית עולם של משפט, של כלכלה, של עסקים, של הייטק. לא צריך לחשוש מהדבר הזה. זה לא דבר שהוא נגד הקודש. זה הדבר עצמו שבמקביל אליו ובנפרד ממנו. אנחנו צריכים לבנות עולם של קודש, עולם של ישיבות, עולם של תורה, עולם של עומק, שבכוחו יהיה להאציל על גיבורי הגשמיות את עוד קודשם, על ידי קרני זוהר המופיעים מהם. למה הדבר הזה לא יכול להתרחש לפני השיבה שלנו לארץ? בזה תעסוק הפסקה האחרונה. אני עדיין עומד בנקודת, בדיבור על המקום של הכלכלה בחיינו לצורך העניין, והמקום של החיבור. החיבור בין הקודש לבין הכלכלה הוא לא חיבור רפה של פעולה בתנועת נוער כזו או אחרת וצעדות ודגלים ועם ישראל חי. החיבור רציני מאוד, מקצועי מאוד, עמוק מאוד, שצריך לעשות בצורה מאוד מעמיקה, שבה מפתחים את שני הערוצים האלה בנפרד, כי זה נפשות שונות, זה מגמות שונות, ואנשים שזה תפקידם וזה עניינם צריכים כל תחום לעסוק, ומתוך ההבדלה הזאת יתרחש החיבור. לא חיבור שטחי שמישהו הכלכלן הראשי של הבנק העולמי הוא חובש כיפה אז כל הציונים הדתיים מבסוטים, הנה הרב קוק, הרב קוק במיטבו. ואני לא אתן לכם ציטוטים חמים מכל מיני מקומות שאסור להספר מה שמעתי שם. בסדר? אנחנו ישר מבסוטים, הנה השילוב האולטימטיבי, בני עקיבא ניצחה. ממש לא. ממש ממש לא. הרב מדבר על זה שאומה, מעצמת אומת ההייטק, ובעלת אחת הכלכלות הכי יציבות, גם אחרי שנתיים של קורונה, שיצא מהקורונה יותר טוב מהרבה הרבה מדינות חזקות, סבבה? לא צריך לחשוש מההתפתחות הזאת, זה חלק מהמגמה של שיבת האומה לארצה, חלק מהמגמה של התחייה שלנו, חלק מהמגמה של מה שהרב קרא בשורה השלישית, בניין מעשי, יישוב ארצי ושאיפה מדינית. אם רוצים לבנות מדינה, היא לא יכולה להיות מדינה דרדלה. ואם רוצים להשמיד את הקור באיראן, אז רמת היכולות שאתה צריך, ביכולות לווייניות וביכולות מודיעין וביכולות בכל תחום כמעט, מאלקטרוניקה, טכנולוגיה, מדע, כל מה שאתה לא רוצה, גיאוגרפיה, זה רמות פסיכיות שאתה צריך. אי אפשר לעשות את זה עם מדינה דרדלה, וזה גם לא צריך להיות מדינה דרדלה. מדינת ישראל לא אמורה להיות איזו מדינה עלובה, מדינת עולם שלישי, כדי שהקודש יוכל לפרוח בה, כי לא מתעסקים בחומר, רק בקודש. זה לא הכוונה. ולכן יש נפשות שנוטות למקום הזה, ויש מגמה שלמה כזאת בחיי האומה. אסור שהמגמה הזאת תשתלט על הרוח, ושאנשי הרוח שלה יהיו חכמיה וסופריה, שסוף סוף אין להם מבט מעל הכלכלה הזאת, הם מתארים את הכלכלה הזאת, את הלכי הנפש שלה, נבחי החיים שלה, אפילו את הערכים שלה, אבל זה החומר עם ערכיו. בעוד שאנחנו מדברים על הקודש העליון, שכמו שהנשמה מחיה את הגוף, הקודש העליון מחיה את האומה, ואנשי הקודש העליון האלה הם אנשים שמסרטטים את ערכי האומה, את מגמותיה, את שאיפותיה, את למה כל הכלכלה הזאת שלה קיימת, ומאצילים על גיבורי הגשמיות את הוד קודשם. הרב לא היה תמים, והוא לא חשב שזה יקרה בעשר שנים ועשרים שנה, והוא לא חשב שכל הכלכלנים פתוחים כזה, ולא חשב שכל הרבנים יכולים לעשות את זה, ולא חשב שאנחנו מוכשרים לזה שם, אבל הוא כן סרטט את המגמה, את המודל, איך עם ישראל אמור לחיות, לאן מובילה העצמאות שלנו, לאן מובילה החירות שלנו, העצמאות שלנו, לאן מוביל העולם הרוחני הזה. כולם מבסוטים, יש לנו מדינה משלנו, עשינו צבא, רואים את צהל, דגלים, עניינים, מטסים, מבסוטים, ועוד יום השואה בכלל, אחרי אושוויץ, מטס מעל אושוויץ, מצוות החיים, וזה נדבך חשוב מאוד וקריטי מאוד ומשמעותי מאוד, אבל הוא נדבך בדרך אל הקומה היותר עליונה ויותר עמוקה, וכנראה שהולכים להיות לנו עוד הרבה סיבוכים בדרך אל הקומה העליונה הזאת, אבל הרב מסרטט לאן העצמאות הזאת, לאן החירות הזאת, לאן השיבה העצמית הזאת הולכת. כן. שההשפעה? אחד הדברים שהוא כתב, הוא כתב גם דברים אחרים, זה מרקי. כי מה שאתה מצטט זה מקור אחד, באורות הקודש וגם באורות כתובים עוד דברים. יש היבט שהוא היבט סגולי. גם במקומות אחרים יכול להיות שהרב יגיד שההיבט הזה הוא רובו סגולי, לצורך העניין. זה בסדר גמור, אבל חייבת להיות השפעה כזאת, זאת אומרת, האומה צריכה לפתח בקרבה אנשי קודש כזה, הישיבות שלנו, עולם התורה שלנו, זה לא בשביל לעבור את הצבא, זה לא בשביל לסמנב ב-CV שלי, שאם אתה לא יודע מה זה, זה קורות חיים, לדייטים. במפעל, תעשייה, זה לא יעזור לך. לא, הרב לא... הוא ישתמש בביטויים, שורה... רביעית של הפסקה השנייה, משפיעים יפה אלו עלינו, מתחברים יחד ליצירת גבייה שאור חיי נשמה קדושה בה. גיבורי האצילות מעציל על גיבורי השמיות. הוא לא פרט את זה כדרכו. ברוב המקרים הוא לא פרט, לא פרט את הדבר הזה. במקומות אחרים באורות הקודש מבואר שזה השפעה סגולית, במקומות אחרים מבואר שלא, זה השפעה ממש מעשית, חינוכית, רוחנית וכן הלאה. וזה לא קשה, גם זה וגם זה נכנס תחת הכותרת. פה הוא לא עוסק בלאפיין את איך ההשפעה או ההצלה הזאת נעשית. אני כן נותן הערת הזרה, מה שציטטת מאורות הקודש זה לא המקור היחידי וזה לא האופן היחידי. יש כמה צורות השפעה והצלה. עיקר מה שהרב חודש רוצה להסביר כאן זה זרע האדם לחוד וזרע בהמה לחוד. אני פותח פה הערת סוגריים. אדמור הזקן הוא חבר בעל התניא, רב שניאור זלמן מלאדי, בעל התניא ושולחן ערוך הרב, כמו שנוהגים לקרות לו חסידות חב"ד, באר בליקוטי תורה שלו, באר גם את הפסוק הזה. הוא הבחין מזרע האדם לזרע בהמה כשתי קומות בדעת אלוקים. אנשים שנשמתם היא מעולם האצילות, משם הרב לקח את הביטוי נפשות אציליות, לאנשים שנשמתה מעולם העשייה והבריאה. ולאור זה כל אחד, דעת אלוקים שלו היא מקומה אחרת לגמרי. הרב שידע את ליקוטי תורה בעל פה. בעל פה. לא בעל פה, זה מילה מילה. כמו השפת אמת. סבבה? שפת אמת, הרב ידע בעל פה. מילה במילה. אחת הסעודות השלישיות שלו, הוא סיים לדבר, אחד הלמדנים הגדולים של מרכז הרב, אמר לו, הרב, זה בדיוק מה שאמרת לפני שנה. חצוף. גאון, אבל חצוף. אז הרב אמר לו, ממש לא נכון. אני אגיד לך מה אמרתי, והוא חזר בעל פה על מה שהוא אמר שנה שעברה, זה ארבע שעות בערך הוא היה מדבר. וחזר על מה שהוא אמר עכשיו, אומר לו, אתה רואה שזה לא אותו דבר? והכל בעל פה, שפת אמת. נדם? כמו שהוא ידע את השפת האמת גם ליקוטי תורה, ככה. אבל כדרכו עם כמה וכמה סוגיות של, אצל אדמור הזקן, הוא לקח את הסוגיה הזאת של אדמות, ההבחנה, הבחנה התודעתית בין זרע האדם לזרע בהמה, כשתי קומות בדעת אלוקים, ונתן לה פירוש נוסף, אחר, שהוא לא מנוגד בהכרח, אבל הוא לוקח את זה לשני סוגים של נפשות, לשתי מגמות בחיי האומה שמתלבשות על שני סוגים של נפשות. שלא אמורות להילחם זו בזו, או להשתלט אחת על, 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 על כל המרחב, אלא אמורות להשתלב אחת בשנייה. כן.
זה
לא אומר,
אבל
שבשלב
זה גם מתחבר, אם זה גם בתוך אדם אחד, שגם מתחבר,
לא בהכרח. לא בהכרח. לא בהכרח. האדם האחד הזה זה האומה. האדם האחד הזה זה האומה. אם יש מעט מאוד אנשים שיצליחו לשלב את שתי המגמות האלה ומחיו בתוכם. רובה דהינשי זה שני מגמות, זה שתי כוחות, כל אחד עושה את התפקיד שלו, והתפקיד שלנו לחבר אותם. כשיורדים יותר לתוך הפרט, יותר קשה להכיל את שתי המגמות האלה באותו אדם. אני ממש לא אוהב את הביטוי הזה, ואם זה לא היה פה בגבעת שמואל, ולא היה פה משהו שחוסם את החלון, אז רק על הביטוי הזה היית, ואם היה עומד פה במקומי, מי שהיה צריך לעמוד, הרי אני כפרת משכבו, אז היית נשרף במבט עינה, אבל המשפט הלא מחובר הזה. אנשי קודש, כל מה שאני אעמל פה להסביר שעה, שזה לא ההגדרה. ועכשיו אמרת, אותה בדיוק הפוך. סבבה? בהצלחה. זה ממש לא המשפט הזה. הפוך. הפוך לגמרי. ישר, יותר נכון. זה הפוך. כל תכליתם שלכן הם ניכרים גיבורי האצילות. כל תכליתם ותפקידם. להיות מחובר זה לא ללכת עם סמל תנועה. להיות מחובר זה לא להצליח לתת שיעורים בתל אביב. להיות מחובר זה לתת את תוכן הקודש העמוק שייתן עומק לכל העשייה ולכל הכלכלה. שייתן עומק לא ספרותי ולא מדעי, ואפילו לא ערכי ברובד הרגיל של החיים כמו שזה הולך בעולם. אנחנו גם אנשי זה, אבל יש לנו גם ערכים, אלא שייתן עומק נשמתי, פנימי, נצחי, עליון לכל חיי האומה הזאת. זה התכלית. ולכן באמת צדק השואל מקודם, שיש בכתבי הרב אמירות שזה השפעה סגולית. לא רק אבל. מסכם ומסיים ומשחרר אתכם. למה זה לא יכול לקרות קודם? למה זה קורה דווקא בסדר הגאולה ותחיית האומה בארץ ישראל? לזה הרב רוצה לענות עכשיו בפסקה השלישית. הגלות לא הייתה יכולה להוציא אל הפועל טיפוסים שלמים. תראו, זו הבחנה מרתקת של הניחות של הגלות. טיפוס ישראלי שלם, שיש בו שילוב של עומק הנשמה רוחב העשייה והכלכלה והחומר, לא יכול להיווצר בגלות. שהיא במהותה, היא מפרידה את כוחות החיים האלה. הגלות לא הייתה יכולה להוציא אל הפועל טיפוסים שלמים. בטח, אני מוסיף, בטח לא המון גיבור, יש לו גבורת חיים, כי הלו מכל עלי נידף מוכרח הוא להיות נרעד, מוכרח בגלל גזרת הגלות של כללות, ספר ויקרא וספר דברים. ופחדת. בסדר? כן? זה ציטוט, זה פסוק. וגם חידוש של הרב, ולא חכמים קדושים ברום ורוזם. מה היו לנו גאונים עצומים? מה עם המהר"ל? מה עם הגר"א? מה עם הרמח"ל? אומר הרב, ולא חכמים גדולים קדושים ברום ורוזם. ברום דייקה, רום זה ביטוי שהוא תמיד מכוון לאצילות, כיוון שתסתלקה הנבואה ושר רוח הקודש. אין לו מיום שחרב את המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע עמות של הלכה, של הלכה. בגלות אין נבואה, אין רוח הקודש. אז הנשמה מוגבלת, מוגבלת בהופעתה. מוגבלת בהופעתה. כיוון שלכן הרב מדגיש, אין לנו חכמים קדושים, ברום עוזם, כלומר בעומק גילוי הנשמה שלהם, כיוון שנסתלקה הנבואה ושר רוח הקודש. גם שרידי הקדושה שנשארו, שמהם ינקו המערל, הרמב״ם, הרעבד, הרמב״ן, רמח"ל, הגר"א, רב חיים וולוז'ין, אדמור הזקן וכן הלאה, ספונים ניצוצי גבורתם בקרבם פנימה כגחלים עוממות. תראו מה זה שכל יצירתם של המערל, של אדמור הזקן, של רמח"ל, זה רק גחלים עוממות. מה יהיה כשהגחלים האלה ידלקו מחדש? איזה עומק עוד לא התגלה בעולם הנשמה של האומה. כעת כבר הקיץ הקץ. תראו אמירה מעניינת, ביאה שלישית הגיעה. ביאה ראשונה, ציית מצרים ויהושע. ביאה שנייה, בית שני. ביאה שלישית, הוחלה. פה זה מצוטט הוהלה, אבל במקור גם השמונה קבצים זה הוחלה. גם באורות, בספר במקור. הנה הרב מסתכל על תקופתו. ביאה שלישית הוחלה. הטיפוס של זרע בהמה הולך ונוצר לעינינו. כי הרב התבונן על המגמה הזאת בתקופתו. אנחנו כבר רואים 80-90 שנה אחריו את מעצמת ההייטק, את הכלכלה, את התעשייה. הטיפוס של זרע בהמה הולך ונוצר לעינינו. אבל לא יוכל לבוא לשלמות גבורתו, להיות גיבור שלם, להיות גיבור רק בצד הכלכלי החומרי יכול, אבל לא יוכל להגיע לשלמות גבורתו וקל וחומר לספוג רוח עדינותו הפנימית, עדינותו מלשון עדן, מעדני הנשמות, שורה שלישית של הפסקה השנייה, לספוג רוח עדינותו הפנימית ומגמת חיבורו להעמיד גוי איתן של רוח וחומר, של קודש וחול, כי אם על ידי זרע אדם. זרע אדם התברר מכל הפסקה שלמדנו, אנשי קודש, נפשות אצילות, שהם קרואים להיווצר, קרואים להיווצר. הרב מודה במובלע שהם עדיין לא נוצרו, שהם קרואים להיווצר על ידי גדולת עוז קודש, ואין עוז אלא תורה שנאמר, שם עוז לעמו ייתן, שם יברך את עמו בשלום. תכף אני אומר לכם שלום. הנה אנוכי, מה, לא עובד? אה? שם קוראים להיווצר על ידי גדולת עוז קודש. עוז, עוצמות חיים, אבל שיבואו מתוך הקודש. עוז זה תמיד עוצמות חיים, עוצמות חיים עליונות. עוצמת החיים היותר עליונה זה אין עוז אלא תורה. שם עוז לעמו ייתן, מתוך זה השם יברך את עמו בשלום. שלום זה היכולת לחבר את כל קומות החיים. כן, מידת היסוד נקראת שלום. היכולת לחבר את כל קומות החיים, הן לאורך והן לרוחב. זה שלום. זה לא לוותר פה, לוותר שם, כמו שרוצים שנעשה שלום עם כל מיני אוכלוסיות. שלום זה להעצים לגמרי את ההבדלים כדי לייצר חיבור עמוק ואמיתי. ולכן כאן כתוב שהם קוראים להיווצר על ידי גדולת עוז קודש. ככל שנגלה את עוז החיים שלנו יותר ממקור הקודש, ממקור הקודש, נגיע גם לשלום יותר אמיתי. הראשונים שעשו איתנו שלום עוד לפני האירופאים והנוצרים זה הערבים, כי הם כבר שם מבינים. הם מבינים לגמרי. הם באו מאותו אזור חיוג שלנו, הם לא עובדי עבודה זרה, הם מבינים טוב מאוד, ובגלל זה הם נלחמים כל כך קשה, כל כך אלים, אבל בפנים הם יודעים. הם יודעים לגמרי שכשאנחנו נהיה עם כלכלה וצבא ועוצמה כמו שיש לנו היום, אבל לא על ידי, רק על ידי זה נבוא לשלמות גבורתנו, אלא נספוג את רוח העדינות הפנימית ונרצה להעמיד גוי איתן, הם יודעים שברגע שזה יהיה, זהו. אז זה יסתדר, הם יהיו מיעוט מכובד פה, אבל מיעוט. מיעוט לא במובן הכמותי, אלא במובן שיבינו שאומת הקודש חזרה לארצה. אומת הקודש חזרה לארצה והיא חזרה להבנה שהיא אומת קודש. וזה עושים לא על ידי להנמיך את הלימודי מחשבים בבית ספר ולהגביר את הלימודים התורניים, אלא על ידי ללמד מחשבים ומתמטיקה ואנגלית וכל מה שאתה רוצה, ומעל זה ולפני זה ובתוך זה ואחרי זה ועוטף את זה וקודם לזה בחשיבות, לא שעות קודש, לא לימודי קודש מול לימודי חול, אלא חיי עומק של אומה, מהאומה ועד הפרטים. ואז יועמד גוי איתן. איתן זה לא איתנות פיזית, זה איתנות רוחנית, זה טבעיות רוחנית עמוקה שמחיה את הגוף הלאומי. זה הפסוק שהוא מצטט כאן מישעיה, הנה אנוכי, מי יודע אם זה לא נפלט לו גם האמירה על עצמו, והילדים אשר נתן לי השם,